טוב, אז אני רוצה באמת לרענון, לחזור עוד פעם על הנושא של הפרשת תרומות ומעשרות וקצת להסביר מה עושים, מי נגד מי וכו'. אז נצא מתוך הנחה שמדובר בטבל ודאי, אז לפני שעושים הכל, כדאי מאוד לזלף מים, להרטיב את הידיים מתחת לברז ככה קצת, ולהרטיב ככה בקצה, באחד הקצוות של כל הפירות. אני יוצא מתוך הנחה שכל אחד ואחד זה אב טיפוס של סוג פירות שנמצא בכלי. כן, לא טוב שזה נמצא במשטח בלי שפתיים. אם זה נמצא במשטח עם שפתיים, מה שנקרא לבזבז בלשון המשנה, או בלשוננו זה שוליים, אז זה בסדר, אז זה מאחד. אם לא, או שקית, כן, שקית גם היא מצרפת, כלי מצרף, אבל אם זה על משטח כמו שולחן כזה, זה לא טוב. אני יודע, יש שום שהחדר גם מצרף. התחילה כדאי מאוד.
גם כוונה רימון.
כן, נכון, אבל כדאי להפריש מן המוקף על המוקף. אז מה זה מוקף אם זה באותו כלי? יש דעה שאומרת שגם באותו חדר זה גם טוב. אבל בכל מקרה, מומלץ שזה בכלי, כלי עם שפתיים. כן? כמו שאמרתי, אז כל אחד ואחד מהסוגים האלה מייצג לנו בשבילנו סוג פרי או ירק. אז קודם כל כדאי להרטיב את הידיים קצת מתחת לברז, ולגעת בכל אחד ואחד מן הסוגים, פחות או יותר יחסית באיזה אחוז ומשהו, שהם עוד מעט יהיו תרומת מעשר ותרומה גדולה, על מנת להכשיר אותם לקבלת תרומה ולתמה אותם לפני שנקרא עליהם שם. כי אם היא כבר הייתה תרומה, אסור לתמה תרומה טהורה בידיים. ההמלצה הזאת מופיעה ברמה בסימן יורד האשין למדעה לסעיף י' שאומר שבזמן הזה שהכהנים אינם יכולים לאכול את התרומה בגלל שהם תמאי מתים, ותרומה טהורה אני לא יכול להסתדר איתה, יש לי בעיה, מה אני אעשה בה? אז עדיף שהתרומה תהיה מראש תמאה. תרומה תמאה כבר הכהן יכול להשתמש בה, להסיק אותה תחת תבשילו, אם זה במקרה דבר שהוא מסק, או להכיל לבהמתו, או לפחות אפשר לשרוף אותה או לקבור אותה. אני אדבר אחר כך למה אנחנו קוברים ולא שורפים, למרות שתרומה תמאה משמע שמצוותה בשריפה, ככה משמע בגמרא במסכת שבת ביוחד דבר. אז ההרטבה, וכשאני נוגע, לא, ברגע שהרטבתי ונגעתי בידיים וסתם ידיים הם שניות לתומעה, ובתרומה שאני עושה שלישי, אז אוטומטי הכשרתי ותימתי בו זמנית את החלק הצפוני למשל של הפירות והירקות. אז כאמור אני מכשיר לקבלת תומעה את כל הגידולים לפני הכל, שאני לא אשכח, ולפני הפרשה כדאי
שתרומה שורפים,
שתרומה ודאי דאורייתא וכדומה. אז זהו, יש דעה שאומרת ששריפה תרומה זה רק בדאורייתא. אבל מרשי משמע שזה מצווה וזה, זאת אומרת שזה, לא, סליחה, רשי אומר, רשי אומר שזה כדי שלא יבואו לידי תקלה. אז יכול להיות שגם קבורה זה פתרון טוב, וזה באמת על זה החזוניש מדבר, שבימינו כי לשרוף זה לא מעשי תמיד, בקומה 17 מעל חשב סוף מדורות. אז לכן אנחנו אוהבים לקבור, אבל יש פוסקים שמשמעם יש, העיקר הדין זה מצוותו דווקא בשריפה, דווקא דווקא.
התאומה שאנחנו מתחילים זה לא תאומה דאורייתא, זה בעל הסוגיה של תולים, לא תולים, זה סוגיה...
כן, אבל תולים זה רק בספק, אם זה ודאי זה, אז כן היה צריך
לקבור. תאומת ידיים, זה תאומת.
כן, אבל...
לא חשוב,
אבל כן, אז מה? אבל אם זה תאומה, מה שתולים זה בספק, או זה ודאי בתאומה דרבנן. אז לכן עדיפה לסוף לכאורה. טוב, אחר כך אני אתייחס לזה בנפרד. כאמור, שלב א', אני מכשיר את הפירות ואת הירקות לקבלת תומה, אני מרטיב קצת הידיים, נוגע ככה בשוליים של הפירות, של הירקות באחד הקצוות, ואני את זה עצמו, אני אפריש תכף, אפריש ממנו אחוז ומשהו. כאמור, הכשרתי, עכשיו אני מתחיל לעשות בצורה מעשית, אני בכוונה בחרתי פה פינה ככה קצת מקולקלת, לא בשביל להקמצנות, אלא גם כיוון שהיום אנחנו לא נותנים את התרומה לכהן, אז לא משנה אם אתה לוקח חלק את הצד הכי פחות טוב. אני הפרשתי קצת יותר מאחוז, זה הרבה יותר מאחוז, אבל לא חשוב. קצת יותר מאחוז מזה, קצת יותר מאחוז מזה, קצת יותר מאחוז מזה. אני שם אותם שוב בצד, לא מזיז אותם, לא בידיים. אסור, כדאי מאוד שנפרשים תרומות ומעשרות, שהכל יהיה במצב סטטי, כאמור אני חוזר עוד פעם למי שנכנס, שזה רצוי שזה יהיה בתוך כלי, כלי עם שוליים, לא כלי משטח, לא משטח. אם אין ברירה, בסדר, אבל חתשילה כדאי עם כלי או שקית, או סל, או כלי עם שוליים. ואז אני שם אותם, לא חייבים דרך אגב לשים אותם יחד, שם אותם יחד כדי לחסוך בניילון אחר כך. שם אותם ביחד, אבל לא חייבים. מה פה, מה יש פה? הכל בינתיים טבל, בינתיים הכל טבל. בינתיים הכל טבל, אבל פה עוד מעט כאן תהיה לי תרומה גדולה וגם תרומת מעשר, בשני שלבים נפרדים. הטיפ-טיפ, אני אמרתי, אני לוקח אחוז וטיפ-טיפ. הטיפ-טיפ הוא יהיה התרומה הגדולה. והאחוז הוא יהיה התרומת מעשר שאותה היה אמור הלוי להפריש מהמעשר הראשון. אז כאמור, אני עכשיו אומר ככה. בצד צפון של הפירות והירקות האלה, כל מין ומין בפני עצמו, הרי זו תרומה גדולה, כל מין על מינו. כלומר, אני בעצם במשפט המסובך הזה אמרתי שהגזר יהיה, הטיפ-טיפ שלו, יהיה תרומה גדולה על הגזר, וזה על העגבניות, וזה על זה. שימו לב, עדיין האחוז הוא טבל. עדיין האחוז כאן הוא טבל. כן? אז מה עשיתי? שלב א', הפרשתי תרומה גדולה. תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה. כלשהו חיטה אחת פותרת את כל הקרי, את כל הערמה, ורבנן רק קבעו אחוזים, כמו שידוע, 1 חלקי 40 עין טובה, 1 חלקי 50 עין בינוני, 1 חלקי 60 עין רעה, באחוזים זה הכוונה 2.5 אחוז זה הכי טוב, זה עין טובה, 2 אחוז זה בינונית, 1.6 אחוז עין רעה, זה כשהיו נותנים לכהן, כשאין נותנים לכהן, חבל, אין טעם להשחית כמות גדולה של פירות וירקות, לכן אנחנו מפרישים טיפ-טיפ לתרומה גדולה. יכולתי לעשות את זה בשני שלבים, אבל עשיתי את זה בשביל להקל ועזר. אוקיי, אז הטיפ-טיפ הייתה תרומה גדולה. האחוז שבצד דרום, או האחוז שנשאר בכל אחד ואחד מאלה, אז אני אומר, כלומר, האחד ממאה שנשאר בכל אחד ואחד מן הגידולים, כל מין ומין לפני עצמו, הוא ועוד 9 חלקים כמוהו בצד צפון של הפירות והירקות, כל מין ומין בפני עצמו, הרי זה מעשה ראשון. מאית ועוד 9 מאיות זה 10 מאיות, 10 מאיות זה 10%, זה מעשה ראשון שהיה צריך להינתן ללוי. והמצב האידיאלי זה היה באמת לתת, היה צריך לתת את זה ללוי, וזה חולין גמורים בינתיים, ולא לסליחה, זה לא מדויק, זה חולין, אבל שמעורבת בתוכם, מעורב בתוכם 10%, שהוא היה צריך לתת את זה לכהן, שזה תרומת המעשר. כלומר, אם אני מדבר על 10 מאיות, אז אחת מהמאיות היא תהיה תרומת מעשר. איזו היא? אז פה אני קראתי רק שם ולא הפרשתי. אגב, בקריאת שם יש המלצה למי שחושב שלא צריך לתת מעשר ללוי, עדיף רק לקרוא שם ולא להפריש, כי כתוב שהמרבה במעשרות, אז פירותיו מתוקנים ומעשרותם מקולקלים, כי בתוך המעשר יש טבל, והממעט, אז פירותם מקולקלים. ככה אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני סומך עליך, אתה בטח עשית את הפסיכומטרי לפני איזה שבועיים שלושה, ואתה יודע בדיוק כמה זה 10%, אתה תסמן לך את הקו הדמיוני, אני לא יודע, אז אתה יודע, אז הכל בסדר. זה הרעיון הכללי. אז מה אני אומר עוד פעם? אני אומר שנייה, אני אומר, האחד ממאה שיש כאן, בפירות האלה שהפרשתי, כן? שהוא טבל עדיין, ועוד 9 חלקים כמוהו, כל אחד ואחד בפני עצמו, כל מין על מינו, כן? בצד צפון של הפירות והירקות, הרי הוא מעשה ראשון, אותו אחד ממאה שנמצא פה, בחלק שהופרש, שקראתי לו לפני שתי שניות, מעשה ראשון, הרי הוא תרומת מעשר, וזה החלק הבלבדי, שהולך לאיבוד ממש. כלומר, זה החלק הבלבדי שהולך לאיבוד, אבל זה לא החלק הבלבדי שאני מפסיד, אם מותר לקרוא לזה מפסיד. כי אם יש מעשר עני, אני חייב לתת לעני בטבל ודאי 10%. אני חייב. 10% ממה שישאר. זה יוצא קצת פחות, זה יוצא 8.9 בערך. אז זהו, זה עד כאן הקפה ראשונה. מה עושים בזה? שנייה, רגע, שכחתי להגיד נכון, סליחה? שכחתי להגיד שאם זה טבל ודאי, אז אחרי שהכשרתי לקבלת אומה, אני אברך, ברוך אתה אשר אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להפריש תרומות ומעשרות. הנוסח שאני אמרתי הוא לא קבוע, כדאי לקרוא את זה מתוך דף למי שלא כל כך יודע, אני מתאר לי רוב מי שמפריש את כבר יודע את זה בעל פה, אבל אני לא בטוח שאני אומר את הנוסח שכתוב, אבל באמת כדאי להגיד את הנוסח שלהם, כי הוא מסולק, משום סולת נקייה של הקרנות למיניהן, כי הם בטח ככה תפסו טוב טוב את המילים, אבל הרעיון הכללי שאני יודע מה אני עושה, אני אמרתי בעברית מה שאני עושה, באמת יש כאלה שאומרים לשונית תהיה על הצד הטוב ביותר. בשלב הראשון הראשון אמרתי, אני אמרתי ששכחתי, כן כן, אמרתי ששכחתי, תעבירו את הברכה להתחלה. אחרי שהכשרתי את הפירות ואת הגידולים עוד לפני הפרשה, אני אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו וכולי במצוותיו קיימנו להפריש תרומות ומעשרות. זאת אומרת שלב א' הכשרה, שלב א' הכשרה, שלב ב' ברכה. שלב ג' לה. אני אגיד לך למה.
יש לך כוכבית.
כן, זה מופיע בסוף, יש כנראה כוכבית. זה מופיע בסוף בברכה. נכון, הפידיון, לא בגלל זה, לא בגלל זה.
זה מופיע בסוף בכוכבית.
כי רוב, כן. כי רוב המקרים, רוב המקרים, רוב האנשים אולי מהעירוניים, אז זה רק ספק, אז זה בלי ברכה. לכן גם אני שכחתי, אתה רואה. אבל בטבע ודאי זה צריך לברך, ודאי ודאי ודאי, ולפני, לפני, לפני הכל. עובר לעשייתם, בטח. את הברכה הראשונה. אוקיי, נמשיך. עד כאן, הקפה ראשונה, שלב א', מה עשיתי? הפרשתי שלוש מתנות, אפשר לומר, תרומה גדולה, מעשה ראשון רק קריאת שם, כי אני לא מתכונן לתת אותו ללוי, אחר כך אני אתייחס לזה, ותרומת מעשר שהיא גם הולכת לאיבוד, זה אלה. עכשיו, כמו שהזכרתי קודם, הרב גולדשטיין כאן העיר, אני אמרתי, מעיקר הדין, מעיקר הדין צריך היה לשרוף את התרומה. יש בגמרא בשבת כ"ה עמוד א', כמו שאמרתי, בגמרא שם הגמרא אומרת שיש מצווה לשרוף תרומת טמאה. עכשיו יש מחלוקת בין רש"י לבין תוספות. האם זה מצווה? מצווה זה כמו הנקברים אינם נשרפים והנשרפים אינם נקברים, משהו כזה. אז ככה התוספות מבינים, או שהסיבה לשרפה זה למנוע תקלה. אם אני אומר שהסיבה לשרפה היא למנוע תקלה, אז אם יש לך אופציה אחרת למנוע תקלה, אז לא משנה. אז באמת החזוניש, אני אראה לכם, אני רואה שלא סימנתי, אבל אני חושב שכתבתי את זה לעצמי, כן. החזוניש בהלכות מאי, סימן ט"ו פסק א', כנראה. נבדוק אם אני צודק. סימן ט"ו. אז הוא אומר שהיום התקנה, הנה, ועל דבר להשליך, כאן הוא מכך, הנה, מעיקר הדין חייבים לשרוף תרומת מאה, כמו שכתבו גם התוספות בביצה, כבזן עמודת, אבל וגם בשבת. אף שאנו נוהגים להקל בקבורה, מפני שטורח עלינו שרפתן, וחיישים אנשי מעטן עלה לידי תקלה. ולכן האחרונים כתבו שבימינו נוהגים לקבור ולא לשרוף, כי פשוט זה חוסך לנו תקלות. אם אני אשאיר את זה לשרוף, כמו שאמרתי, בבתים, בעיר אולי אין לך הזדמנות לשרוף, אבל אתם רואים שבשריפת חמץ צריך להתקין חצאי חביות ועניינים, וזה ביישוב שהוא כפרי. בעיר איפה תשרוף? בקומה ה-17. ישר כל החיישנים של ההזעקה עבדו וזה. אז בגלל התקלה את קוברים, גם לקבור קשה, האמת. נכון, גם לקבור קשה. טוב, אבל לקבור, אז לקבור אנחנו זוכרים על זה ששמים בסקית כפולה, סקית ניילון ובפח ההשפעה. מה? להוציא בלטה, כן. זה יגיע לשכנים. טוב.
זה שבסופו של דבר האשפה מגיע לצריפה, הם זורקים את זה בסופו.
כן, אז טוב, אז ענית, אז זה עוד יותר טוב. ויש דעה שאומרת שאם נותנים לבהמתו, אז זה גם שריפה, כי יש בעירה איטית. יש לרב טיקוצ'ינסקי בספר ארץ ישראל, זה נקרא ספר ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי. זה ספר קטן שמכיל הרבה. אז הוא באמת מדבר כאן על העניין הזה, הוא מביא מחלוקת בין רש"י לבין תוספות לגבי השריפה. הוא אומר ככה, הנה. בתוספות פליגה על רש"י והם לשיטתה היו שהמצווה היא דווקא בשריפה, ואילו רש"י לשיטתו שהשריפה היא דלא לידי תקלה, לכן גם על אכילת, גם אכילת בהמה כשריפה. אז אני חושב שהכוונה שלו אולי למה שכותב הרש"ש בפסחים, שכינוי, יש מחלוקת הרי בחמץ אם מצוותו דווקא בשריפה או בכל דרך שהיא. רבי יהודה אומר דווקא בשריפה, אז הרש"ש כותב שאם אוכלים את זה, אדם שאוכל היות ויש בעירה איטית, אז זה כמו שריפה, שורף קלוריות, הפוך, אבל לא חשוב. עד כאן הקפה הראשונה. עכשיו, מה הדבר הבא, השלב הבא? השלב הבא זה או מעשר שני או מעשר עני. אז אנחנו כולנו יודעים שבשנים, בשנות עבדה א' ב' ד' ה' במחזור השמיטה זה שנות מעשר שני, אז אם אני בשנה כזאת של מעשר שני, אני אומר, הוא מעשר שני בדרומו. ואם אני בשנה של ג' או ו', אז אני אומר, הוא מעשר עני בדרומו. עכשיו כאן מתחילות קצת הבעיות, וכאן צריך להיכנס קצת לפרטים ולפרטי פרטים, כי לא סיימתי בזה את הסיפור. קודם כל, כשאני אינני יודע לאן משתייכים הפירות או הגידולים, אני חייב לומר את שני הנוסחים, וככה זה בדרך כלל מנוסח בנוסחים של שתי הקרנות שקיימות בארץ, אם אני לא טועה יש רק שתיים, אחד בירושלים ואחד בגוש קטיף. אני אומר, אם הוא מעשר שני בדרומו, ואם צריך מעשר אני, מעשר אני בדרומו, וכמובן על הצד שזה מעשר שני אני צריך, יש לי עוד שלב. אז אני פה אני אעשה את זה בנפרד. נתחיל ממעשר אני, כי הוא קצת יותר קצר כזה, כאילו. אני אומר, הוא מעשר אני בדרומו, מה עושים? מה עושים עם מעשר אני? הדרך הפשוטה של פעם הייתה פשוט מאוד, את ה-10% על אמת צריך להוריד ולתת אותם לעני. עני זה מי שאין לו כלכלה קבועה, אין לו פרנסה קבועה. במשנה כתוב שמי שאין לו 200 זוז, 200 זוז זה לא הרבה כסף, אבל אני יודע, היום מתרגמים את זה למי שאין לו הכנסה קבועה. אני יודע, תלמיד, סטודנט, בחור ישיבה, זה גם יכול להיות אני, כל שכן אלה שדופקים לך בדרך כלל על החלון של האוטו עם בקבוק ערק ואיומים. אה, לא, סתם, אמרתי בצחוק, לראות אם אתם מקשיבים. טוב, אז זה נקרא אני. זאת אומרת, אני יכול לבוא, אני יכול נוסע באוטו, כמו שאמרנו, בכפר סבא יש אחד קבוע, לא יודע אם הוא עוד נמצא שם, נותן לך מכות עם הבקבוק ערק על הממוגן ירי שלך, אם אין לך ממוגן ירי מצבך חמור, ואתה נרצה לתת לו משהו, אתה אומר, אופה יופי, יש לי 10% עגבניות, 10% פוחלת, 10% גזר. אבל זה אין ביטוח. מה תהיה התגובה שלו בהמשך? במיוחד אם זה כמות קטנה. אז אשר על כן, מה הפתרון הנוסף, היותר מעשי, וזה, כך פתרו את זה הקרנות, שתי הקרנות. יש אפשרות להלוות לעני, דרך אגב לא צריך ללכת לקרן בשביל זה, אני עושה את זה גם ביישוב. אתה בא מלווה לעני כסף, אתה מעריך, א' אפשר להלוות כל פעם קצת, אבל אני עושה את זה שנתי. אני עושה חשבון, כמה כבר יצא לי מעשר עני בוודאי, מטבל ודאי בבית. יש לי עץ למנטינות, עץ הפרסמון, עץ רימונים, עץ אני יודע מה, 10 עצים. 10, לקחתי ממש המון, זה הרבה עצים לאדם פרטי כזה. כמה כבר יצא? אולי 100 שקל לשנה. עכשיו, תשמעו אותו, 100 שקל. תשלומי, אני רק בחיוך אני משלם לו 100 שקל. אז התשובה היא כזאת, אני לא משלם, לא מעריך את הפירות או את הירקות, כמה שזה נמכר בשוק. כמה שהעלות, לא, פחות אני לא עוד, כמה שהעלות, כמה זה עולה לי, כמה עולה לי הקלמנטינות, כלום, לא כלום. אני לא מדבר, אני אישית, אני לא מדבר על יצחק רייכנברג שהוא מלטף כל טענה ואחר כך זה בא לידי ביטוי בטעם שלה, ולא כמו אצלי שרק מהחלון אפשר להסתכל על העץ ולא רואים כלום. אבל כן, אז כמה אני מוציא, אפילו יצחק, כמה הוא מוציא? אז הוא מסייד פעם בשנה, הוא מרסס קצת, הוא מסתכל הרבה על זה, זה נכון, הוא ככה מלטף את העצים, אז זה לא כסף. חיוך לא עולה כסף. איך כתוב? כל המלבין שיניים לעץ שלו, גדול הוא ממשקהו מים אפילו. אז בסדר, אז זהו. זאת אומרת, כמה כבר זה עולה? אני נתתי דוגמה, כי הקרנות גובים אפילו פחות כסף לשנה, והם עושים עומדן על 10 עצים. אני חושב, הקרנות מבקשות איזה 35 שקלים, או משהו כזה לשנה. כמובן, אם יש לך הערכה שלך יש הרבה פחות, אז זכותך להעריך את זה בפחות. כן, כמה כתבו? אה, כן? אה, כי בקרנות של פעם וכמה? אוקיי, והם נותנים איזו הערכה כזאת גסה קצת. עכשיו, מה הרעיון בהלוואה? כשאני מלווה את הכסף הזה לעני, בעצם אני חייב לי 100 שקל, לדוגמה. עכשיו, אני מסכם איתו, כל פעם שיצא לי מעשר עני, אני אקזז לו מן החוב. עכשיו, אמרתי, זכותי לקזז לו מן החוב בתעריף הכי זול של הקלמנטינו. כלומר, כמה שזה עלה לי? זה עלה לי גרושים, אז אני אקזז לו, ממילא הוא נשאר חייב לי הרבה, וממילא יש לי כמו שאומרים, אופציה במאה שקל האלה, בזכות המאה שקל שנתתי לו כהלוואה אי פעם, לפני איזה כמה חודשים, אני יכול לבנות על זה שזה עוד לא נגמר, הוא עוד חייב לי. עכשיו בדרך כלל מסכמים סיכום הדדי, שאם יצא קצת יותר לי, זאת אומרת, ואני חייב לו, אז הוא מבטר, או שאם אני רוצה אני אתן לו אם אני יודע במדויק, ואם הוא קצת חייב לי, אז אני גם מבטר. כמובן, אם זה יוצא בהגזמה או פתאום בהפתעה, העצים ברוך השם נתנו הרבה יותר ממה שצפוי, אז אני צריך לקחת את זה בחשבון. שאפשר לעשות את זה לחלק את זה בזמן יותר קצר, אני לא יודע, אין לי הערכה מתחילת השנה, אבל אני רואה בערב, בתחזית של החודש הקודם, זה היה דוגמה, סתם, אני אקח דוגמה, 2 שקל, אז אני 2 שקל כפול 12 חודש בערך. זאת אומרת, אני מלווה לו כסף, וזה אפילו עם שטר הלוואה והכל, ואני כל פעם שיצא מעשר עני, אני מקזז לו מהחוב. עכשיו פה יש איזו בעיה קטנה שאני בטוח שאף אחד לא עושה אותה. הבעיה היא זאת, אני צריך להקנות לו את המעשר, מה אתה מקזז? זה לא שלא עוד, אתה צריך להקנות לו את המעשר ואז תקזז לו, כאילו אני, אז כל פעם אני צריך לרוץ לאלי והוא עובד, לא כמוני ג'ובניק בבית, במקרה יום שישי הוא נמצא בבית, אבל הוא לא עוד עדיין בבית, אני צריך לרוץ אליו, אלי תזכה בזה בשביל העני שלי. דרך אגב, הוא לא חייב לדעת מי זה אני. זאת אומרת, אני לא חייב להגיד לזוכה, זכין האדם שלו לפניו, הוא לא חייב לדעת מי זה. אבל דוגמה, אני אומר לו, תזכם שלי לעני שלי, זה סיפור. אז יש תירוץ או הסבר, יש מושג שנקרא בהלכה מכירי כהונה, מכירי לוויה, יש גם מושג מכירי עניים. זאת אומרת, אם יש לי עני קבוע, או כהן קבוע, או לוי קבוע, שאני תמיד נותן לו את מתנות העניים, אני אינני חייב להקנות לו, זה כאילו שלא אוטומטי. אז זה קצת חוסך לי את הבעיה הזאת שאולי אני אפילו לא הייתי מודע אליה. הנה זהו, גמרתי את מעשר עני. יש שאלות עד כאן? זאת אומרת, זה בכללי. כל זה בטבל ודאי, כמובן. הרב בניצן צודק, כל זה בטבל ודאי, וספק במה שאני קונה בשוק, ויש לי ספק, ואני רק, אז אני רק אומר את הנוסח, שם הוא פועל הכלל הבסיסי בדיני ממונות, המוציא מחברו עליו הראיה, ואין לי חובת נתינה. כמובן כתוב, לגבי צדקה, כתוב צדק משלך ותן לו. כלומר, בניגוד אולי למעשר שני, שאתה, טוב, מעשר שני זה מלא לו בעיה, אבל למרות שאתה לא צריך לתת מבחינת דיני ממונות, אבל יש עניין של צדק משלך ותן לו, אני תהיה לארג'. אבל הנה חינם הם לא חייבים. שמתם לב, במעשר אני אין ברכה, אני ברכתי כבר את הברכה הראשונה, של קידשנו במצוותיו וציוונו, להפריש תרומות ומעשרות, בזה סגרתי העניין. שם מעשר שני, זה קצת יותר מורכב. מה עושים במעשר שני? מעשר שני, אמרתי, מעשר שני בדרומו. מעשר שני, מעיקר הדין, היינו חייבים לקחת אותו, לעלות אותו ואיתו לירושלים, לאכול אותו בירושלים שבין החומות. גם מעשר שני, אנחנו מנועים מלאכול. זה קודש. אגב, בניגוד למעשר ראשון, שזה חולין גמורים, זה ממון לוי, אבל אין לזה שום קדושה, ולכן אני מרשה לעצמי אפילו לא לתת ללוי. אחר כך אני אתייחס לזה בנפרד בלי נדר. בכל אופן, אני יכול לאכול את זה בעצמי, הרי שמעשר שני יש לו קדושה. יש דיון אפילו אם אדם מקדש אישה במעשר שני ממקודשת. רבי יוסי הגלילי אומר מעשר שני ממון גבוה. זה כאילו זה של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן את זה לבעלים. אז זה קדוש שצריך לאכול אותו בקדושה ובתארה מטומאת מת, וכולנו מחזקת מהמתים, אז אי אפשר לאכול אותו בירושלים שבין החומות. עכשיו, גם בזמן שבית המקדש היה קיים והכל היה ככה, אז גם הגמרא אומר, הפסוק אומר, התורה אומרת, כי ירחק ממך הדרך וכו', וצרת הכסף בידיך ונתת בכסף ביין ובשכר ובכל אשר תאווה נפשך וכו'. כלומר, אני פודה את המעשר שני שלי בעיר, בעיר מגוריי, במושב מגוריי, לא משנה מה, אני פודה את זה על כסף, ואת הכסף הזה אני עולה איתו לירושלים, ובו אני קונה אוכל, רק אוכל, לא חולצות, לא מטריות, לא פליזים או משהו כזה, מונה אוכל בירושלים שבין החומות, ושם אני אוכל את הפירות בתארה. זה היה המצב האידיאלי. עכשיו פה צריך להגיד כמה דברים. א', כשאדם פודה מעשר שני שלו, הוא צריך להוסיף חומש. כתוב, אם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. עכשיו, כל השברים של התורה בבית, כל שבר בתורה זה תמיד מלבר. يعني אם אני אומר חומש, זה חומש מלבר. אם תשימו לבנוסח של התורה והארץ, אז זה הכוונה, כלומר, שאם אני מוסיף את החומש לגודל היסודי, הוא יהיה חומש. يعني הוא רבע. זאת אומרת, בצורה פרימיטיבית, אז חמישית זה רבע כאילו. כלומר, לדוגמה, מתוך 100, אם לדוגמה יש לי סדר גודל של מעשר שני של 100, אז אני אומר ככה, הפירות שלי, או הפירות והירקות וכל הגידולים שהם שווים 100 שקל, יהיו מחוללים, כן? כן? הם וחומשם על פרוטה ורבע, אני צריך להגיד, לא, סליחה, סליחה, תמחקו את פרוטה ורבע. הם יהיו אני מחלל אותם על כסף בשיעור של השיעור של הפירות ועוד רבע. כלומר, הם יהיו מחוללים על 100, אם הם 100, אז יהיו מחוללים על 125. זה הכוונה. כי חומש מלבר, כמו שאמרתי קודם. עכשיו, זה העיקר הדין, צריך לחלל אותו על שוויו. ההלכה קובעת שאם אדם חילל מעשר שני על שווה פרוטה, פירותיו מתוקנים והכל בסדר. מה שעשה עשוי. כלומר, אני לא אומר שהיות וחיללת את זה על פחות מהתעריף, אז גם יחסית רק תפס בקדושה, כאילו, דוגמה. אם חיללתי 100 על 20, אז אני לא אומר, טוב, אז 20 מתוך זה נהיה חולין, וזה התקדש, ו-80 עוד קודש, לא. בדיעבד, אם אדם חילל שווה אפילו 100 מנה, על פרוטה זה תופס. למרות שמעיקר הדין צריך לחלל על שוויו ועוד רבע. אשר על כן, כיוון שבדיעבד זה עובד, שעת הדחק כבדיעבד דמי. המחבר כותב בפירוש בסימן שין למד א' יורד יעד. דרך אגב, זה אני חושב הסימן הכי ארוך בתנך, בשולחן ארוך. אם אני לא טועה, זה סימן שיש בו איזה... אם אני לא טועה, הוא סימן הכי ארוך במשולחן ארוך, 156 סעיפים, קוף 146, קוף ממבב. אז כותב המחבר בסימן קוף שין למד א' ויורד א', בסימן שין למד א', אמרנו, סעיף, כן, הנה, קוף למד ג', בזמן הזה אם רצה לבדוק מעשר שני שווה מנה, בפרוטה לחתפילה פודה. יש כלל ברזל, כל שעת הדחה כבדיעבד דמה. אני שואל, אני התפללתי היום רבע שעה לפני הנץ, בטעות. תפילתי בסדר? כן, בסדר, תוך שעה לפני הנץ, בדיעבד זה בסדר. ויש כבר מי שיקיר, כן, כמו שאומרים, כן. זה נכון, זה מניין תרח, זה לפני אברהם אבינו, אבל זה בסדר. אם אני שואל לך תחילה, תשמע, ההצעה שלי גורם לגלל, זאת אומרת, בגלל ההצעה אני חייב להתפלל מוקדם, יש כלל כל שעת הדחק בדיעבד דם, וזה נאמר בהמון המון שטחים בהלכה. אז גם פה אותו דבר, היות ובדיעבד, אם חיללת שווה מנה על פרוטה זה תופס, אז בזמן הזה שממילא אין אפשרות לנצל את המעשר השני, אז אני, אז חילול על פרוטה הוא לחתחילה שבלחתחילה, כך כותב השולחן אוכל יורד אה, שין למד א' סעיף קוף למד ג' כאמור. אשר על כן, אז אני אומר ככה, מחולל המעשר שני שלי, שנמצא בדרום, כל מין ומין בפני עצמו, מחולל הוא וחומשו על מטבע של מעשר שני שיש לי, או על פרוטה שיש לי. עכשיו, אני לא נכנס ליותר מדי לפרטים, אם יש זמן אני אכנס ליותר. מה השיטה הפשוטה שהייתה פעם? פעם הייתי מחלל על פרוטה שיש לי בבית, נניח שפרוטה, אני אומר רק לשם העיגול, היא 5 אגורות, זה פחות, אני חושב שפרוטה זה 2-3 אגורות, יצחק, אתה יודע אולי במקרה? נדמה לי 2-3 אגורות, כמה שעולה 1/40 גרם כסף, זה אולי יותר קל לחשבן, לא יודע כמה עולה היום קילו כסף. כן, אבל בערך פלוס מינוס. איך? לא, חומר גלם, חומר גלם, לא אצל איראן, לא אצל איראן, לא מעובד, חומר גלם, בלוק, גוש של... מה? כן, כנראה, כן, בפשטות. אוקיי, אני לא, נדמה לי שזה 2-3 אגורות, נדמה לי, אבל נניח, אני לוקח, אני לוקח בשביל הלארג'יות, כי אין לנו מטבע של 2, היות ואני לא יודע כמה עולה... כמה זה אונקיה?
31 גרם, אז 5-6 דולר. למה לא?
5 דולר זה הרבה כסף.
חלקי 40
או... לא, אבל זה 1/40 גרם. 1/40, כן, כן. לא, זה כן, אז זה יכול להיות שזה... אוקיי, אני אומר לשם ה... מה?
4 דולר.
בטח, פחות משקל לגרם, אז זה פחות, אז זה שתיים, בין שתי אגורות לשתיים וחצי אגורות אולי. אני בשביל העיגול, אין לנו מטבע כזאת, כי העדין הוא שמעשר שני אני חייב לחלל על מטבע. הפסוק אומר, וצרת הכסף בידיך, דווקא על מטבע שיש לה צורה, לא על נייר, ולא על מטבע שהיא לא מטבע, זאת אומרת, אגורה היא לא מטבע. לא בגלל שלא משתמשים בה היום, אלא היא לא שווה פרוטה, כי אתה אומר שהפרוטה היא שתי אגורות. או 3 אגורות, אז, אין, אז, 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 אז בשביל העיגול, אין לנו היום מטבע ששווה פרוטה, אז המטבע הכי קטנה ששווה פרוטה היא 5 אגורות. אז הייתי צריך לה... לדוגמה, אז אני מחל... רגע, שנייה, אני אגיד את כל השאלה. אז המטבע, השיטה הכי פשוטה שהייתה פעם, אבל היא לא משתלמת, זה לחלל בכל נגלה שיש לי, אם אני הולך 7 פעמים להגינה או משהו כזה ביום או משהו כזה, כל פעם אני מחלל, כל פעם 5 אגורות, שם אותם על מסילת הברזל, מוציא את האצבע בזמן, נותן לקטר לעבור על זה, מאבד את זה, יופי. או-הו, זה סיפור שלם. 5 אגורות ועוד 5 אגורות ועוד 5 אגורות. איך אני, איך היה השיר הזה של קקם הקיימת? אני יודע מה, פרוטה לפרוטה, מצטרפת לחשבון גדול, הקופה הכחולה הזאת, שפעם כשהייתה מדינה ציונית ולא של כופרים וגויים ואוכלי ארנבות ומשחיתי מרעילי בערות ומרגלים ועניינים וכל מיני המלצות עליהם, ולא מוקלט, אני מבין, באינטרנט אתה מנקה זה. טוב, לא חושב, אתה יכול להגיד גם, אני לא מסתיר את זה, מה אני חושב על כל המדינה הזאת, שיהיה לי מקוי פה. בקיצור, נחזור לענייננו, זה המצב. איך? בסאטמר, תאמין לי. סאטמר הם יותר ציונים ממני, אני חושב. איך הם נדלקו ישר? מה אתה מדבר על עגבניות? דבר על הרב אליושי. טוב, נחזור לענייננו. הקיצור, אם אני עשיתי את מה שעשיתי הרגע, אז אני כל פעם צריך לאבד 5 אגורות. יש שיטה מספר 2, שהיא השיטה המקובלת שרובם מכירים. אולי אני לוקח מטבע גדולה שמכילה 4 אגורות, אז אם אמרנו שלדוגמה, בשביל הפעם אני כבר יכול להרשות לעצמי שהפרוטה היא 2.5 אגורות למשל, אז בשקל יש 40 פעם כאלה, 40 פרוטות, אני לוקח שקל ומחלל עליו, מחלל, עכשיו אני עוקב כדי שיהיה לי מעקב, הכי טוב אני מה שהייתי עושה פעם, לוקח קופסת גפורים ריקה, כמו ועד כיתה, כל פעם שאתה מחלל אתה מסמן קו. ועוד קו, ועוד קו, ועוד קו, 4 קווים, בקו החמישי אתה עושה ככה. כמו בעד כיתה, כן? הרב דוב גולדשטיין, מי בעד הרב דוב גולדשטיין? מי בעד הרב ירחמיאל? וכו' וכו', ואז מי שמקבל הכי נקודות הוא בבעד כיתה. אז גם פה אני עושה עד 40, אחרי 40 מתמלאה המטבע. כשהתמלאה המטבע, כן, שזה פעם ב-40 פעם, אז אני מחלל אותה על 5 אגורות, על הפרוטה הכי קטנה, על המטבע הכי קטנה שהיא שווה פרוטה, ואותה אני מאבד. אז זה שפעם ב-40 פעם אני צריך לסכן את האצבעות מתחת למסילה. זה קצת יותר בטוח. יש שיטה אחרת של האין בן דין אוסוף על הקטינו. זה השיטה, אם אני לא טועה, פעם אני ראיתי את זה בכפתור בפרח, אבל כנראה אני לא יודע, לא זוכר, לא היה לי זמן לחפש, אבל כן מצאתי את זה בספר ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי. שיטת האין בן דינו, יעני, הכוונה היא כזאת, לקחת 2 שקלים לדוגמה, או לא חשוב, מטבע יותר גדולה, אם אתה לא רוצה כל פעם יותר מדי זה, לקחת מטבע גדולה, 2 מטבעות, 2 שקלים לדוגמה, שם העניין, ואני כל פעם מחלל על מטבע השמאלי, צ'יק 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 צ'יק, על הימנית בשבילכם, כן? חיללתי עליה 40 פעם, אחרי שהתמלאה אני מחלל אותה על פרוטה במטבע השנייה. אז במטבע השנייה יש לי עוד 39 הזדמנויות. שהיא התמלאה, אז אחרי 40 פעם, כן, אז אני מחלל אותה על פרוטה פה. וככה אין בן דין אוסוף על הקטינו עד פעם ב4 שנים, בזמן ביאור מעשר, כמו השנה למשל בפסח, שזאת השנה הרביעית לשמיטה, ובשביעית, אז בערב פסח אנחנו נוהגים לעשות ביאור מעשרות, אז אני מחלל את השקל מבין השניים שהוא עכשיו השקל שבתנועה, אני מחלל אותו על פרוטה, ופעם ב4 שנים אני שם את היד על המסילה. שמתם לב את רמת הסיכון שהיא ברוך השם יורדת. פעם הראשונה עם 5 אגורות זה כל פעם. פעם שנייה עם שקל, איזה פעם ב-40 פעם. עכשיו זה פעם ב4 שנים. עכשיו השקעה הזאת... לא, אני כן שם לב... אז אני צריך לעקוב. אני צריך לעקוב. שניהם בקופסת גפורים מבעד כיתה במגירות, כן. כן, כן, בוודאי, כן, אתה צודק, כן. אני פעם שאלתי את הרב קלמן קנה, למה לא מפרסמים את זה, אני לא זוכר, אז הוא אמר לי, אני לא יודע, הוא אמר, אולי אנשים לא יבינו מה זה, יחשבו שזה חויזק, צחוק וזה, אנשים צוחקים על זה, אבל דווקא בספר הזה של הרב טיקוצ'ינסקי, הוא כן מזכיר את זה. אני חושב שמצאתי את זה בספר יותר קדמון, אבל לא יודע, אולי אני טועה, אני לא הספקתי לחפש את זה שם, אבל כאן הוא אומר את זה בהדיה, הוא אומר בפירוש, כשהוא מדבר על פדיון מעשר שני, אז הוא אומר פירוש, הנה, רובם נוהגים לאחד 2 מטבעות מיוחדות לפתות מעשר שני, וכשנתמלה הראשונה כשיעור הפרוטות שיש בתוכה, או בקירוב, כן, אומר כל המטבע של מעשר שני הלז, הוא מחולל את הפרוטה אחת שבמטבע השנייה, במטבע הראשונה יצא לחולין, וכשנתמלה השנייה לשיעור הפרוטות שלה, אומר כל המטבע השנייה מחולל, הם רואים שהוא מדבר על האין בן דינו, בפירוש בספר ארץ ישראל, בסימן זין אני חושב, זה ספר מצוין, יש פה סימן ה, סימן ה סעיף ה, ה ה, כן. עכשיו כל מה שאמרתי זהו, בזה גמרנו את העניין. עכשיו כמובן אם זה טבת ודאי שכחתי להגיד קודם, כמו שגם מקודם, אני מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לפני הפדיון. מה אני אומר? המחבר פסק, אני לא יודע, אף אחד לא הסביר לי למה, אבל המחבר פסק על פדיון מעשר שני. בכל הסידורים הספרדים כתוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון מעשר שני. משום מה הקרנות בין הקרן של גוש קטיף בין הקרן של ירושלים, הם אומרים לפדות מעשר שני, וכך כותב גם הרב קוק בסידור. ואני לא יודע, לא מוסבר למה. לא, אבל אני עושה על מטבע שאצלם, אבל... אבל אני אומר את זה, אני עושה את המצווה. איך? זהו, הרב קוק גם כתב, גם אבישי, אביגדור צודק. הרב קוק כתב את זה לא בלי קרן המעשרות, הוא דיבר את זה על אדם, אני לא יודע למה הוא שינה את זה. היה פה פעם מישהו ממכון התורה והארץ, שאלתי אותו, שאלתי כבר כמה פעמים רבנים, לא, הם לא ידעו לענות, אלה שמטפלים בזה. אני לא יודע, הנוסח בשולחן הוא כתוב בהדיה, שחור על גבי קרן, בסימן שין למד א' כאמור שוב, בשאי שם... מה אתה אומר אביגדור? אני לא יודע, לא בדקתי, אבל אני מניח שאם המחבר כתב, אני מניח, לא בדקתי. על, כאן כתוב פה, הפודה מעשר שני, לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על פדיון מעשר שני. כמובן, אם אני מחלל על פירות, אני אומר על חילול, אבל על זה לא נדבר, זה בנפרד, זה חלק מהאשכנזים, לא מקבלים את זה. הרבה מבני ספרד, בעיקר בני תימן, מחללים על סוכר, ואת הסוכר הם ממיסים. במקום את המטבע על המסילת ברזל, אני יודע מה, בתימן לא היה רכבת או משהו כזה, ממיסים זה בסוכר. לא, לא בגלל זה. אל תקחו אותי קשה.
הרב, מה החשיבות של
המיקור של ה... אני לא חייב להגיד דווקא צפון דרום, אבל כן, כן, כן. אני יכול, אבל רצוי א' שכל הפירות שאותם אני מתקן הם יהיו ביחד, כי כתוב שאין תורמים לחתפילה מן המוקף עלינו. צפון דרום זה שרירותי, זה סתם. אני יכול להגיד ימין שמאל, למעלה למטה, כן כן בטח, זה סתם. אבל לאחד מקום, צריך לאחד מקום וצריך בפה. זה האחרונים בעיקר, חזון איש כותב שיש עניין לומר בפה, וכך כותב גם הרב קלמן כהנא זצ"ל בספר הקטן הזה מצוות הארץ, שזה גם ספר מצוין על מצוות תלויות בארץ של הרב קלמן כהנא, שכמובן מבוסס בעיקרו על פסקי החזון איש. עכשיו כמה הערות קטנטנות בפרק הזמן שנשאר לנו. קודם כל, אם תשימו לב בהשוואה בין הנוסחים השונים של שתי הקרנות, א', אני אומר, אני ממליץ, למרות שאני לא עושה את זה, אני מנוי שנים בקרן המעשרות של ירושלים מדין הכרת הטוב, כבר אני יודע מאז שהתחתנו אני חושב, אז אני יודע, גמרנו איתם וזהו. אבל מבחינה לאומית, ציונית, חשוב מאוד לעזור לאנשי גוש קטיף. בוודאי, אולי אפילו אני גם שוקל אפשרות אולי כן לעבור בכל זאת, למרות שאני הכרת הטוב לגוש קטיף. אז לא לעבור פיזית, אלוואי, נשאל להם נזכה, אבל לעבור לקרן. הכוונה, א', מבחינה לאומית מצווה גדולה לעזור להם. ב', הם, יש להם פתרון גם למעשר לוי, שהקרן של ירושלים לא נותנת מענה לזה. לא, למעשר שני, למעשר לוי, למעשר ראשון. לעני גם ירושלים השתפרו, והיום אם תרצה, נכון, היום יש להם. עכשיו, למה ללוי לא? לפני שבוע וחצי בדיוק, ביום ראשון שעבר, לא זה שעבר, לפני שבועיים בערך, היה דווקא כינוס נחמד מאוד של מחלקת הכשרות של מועצה אזורית שומרון, והם הזמינו רבנים מהאזור, מה זה משנה, נר לאחד, נר למאה, דווקא היא נחמד, אתה מתעדכן, ואני ככה מאוד חשוב לי, הנושא הזה גם אחריות ציבורית כלפי היישוב וזה. אז היה הרב יופי אפרטי, מכירים אותו אנשי קרן ביבנה, הוא נתן שיעור. טוב, נחמד מאוד, באמת דיבר על נושא של שליחות, באמת עורר כמה נקודות חשובות, אחר כך אומר, אתם יודעים, מעשה ראשון, הוא מתחיל להסביר, מעשה ראשון אנחנו לא נותנים ללוי כידוע, וכולם אומרים לו, כן, 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 אז אני אומר, לא, ככה כמו, אני אומר לו, מה אתה רוצה, המחבר כותב איזה 7-8 פעמים, אני אחר כך הלכתי הביתה וספרתי, שמהמחבר רואים 7-8 הזדמנויות, שהוא מדבר שיש מצוות נתינה גם בזמן הזה. עובדה, כשהוא אומר על תרומה גדולה ותרומת מעשר, הוא אומר, אתה יכול לקחת מהחלק המקולקל קצת, אם הוא אכיל. אבל מעשר ראשון ומעשר אני אוהב, והוא נותן אותם לבן אדם, תן את זה טוב. אתה רואה? והוא מהפעם, אני לא מהשמונה או שבע שמונה פעמים, הוא משמע ממנו שנותנים את זה, שנותנים. בפירוש הוא אומר, ובכמה וכמה מקומות, אני כתבתי לי אפילו איפה. איפה הוא אומר את זה המחבר? בכמה וכמה מקומות הוא אומר, הנה גם כאן הוא אומר, ונותן כל מעשר ראשון ללוי, ונותן המעשר ללוי. חג חומר אחרי ש... הלוי לא יכול לקבוע, נכון. זאת אומרת, מעיקר הדין, אבל יש מצוות נתינה ללוי. למה התירוץ שלא לתת? כי היום הלוויים שלנו הם לוויי חזקה. ככה כותבים, כתב הריבש בזמנו, ובעקבותיו גם החזון איש. עכשיו ידוע, קרן ירושלים, הרב אפרטי, זה הרב אליושין, ולהבדיל בין החיים לחיים, זה החזון איש. אז למרות שהם ירושלמים, אבל הם בני ברקים במנטליות הלאומית והזה, ויש הבדל גדול בין ירושלים לבני ברק לטובת ירושלים. במקרה הזה זה לא נכון, אבל זה ככה, לא חסכני, אני לא מדבר על גדולים, מי אני שהרי נשיקת שיפולי גלימתו ופרקו של הרב אליושיב, אבל יש הבדל מהותי. מי שרוצה לדעת מה זה רבני ירושלים, זה הרב שלמה זמן אוירבך, זה רבני ירושלים, פעם. חס חלילה, אני לא בא להטיל דופי באף אחד, אין לי חס שלום, מי אני אומר חיי שאני אומר, אבל ירושלים, איך? רב שולם אייזן, כן, האלה, הירושלמים של פעם, האלה של, 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 של עפפי שחר של הרב סבתו, והחרדים האלה שהם, הם כאלה חביבים וטובים. אוקיי, נחזור לענייננו. בלי שום חס חלילה, אל תחייך לי, מה? לא אמרתי כלום. אז כאמור, אז טוב, אז הוא הסתכל, אז אחרי שאמרתי לו ככה, אז הוא אומר, כן, כן, אבל אנחנו נוהגים על פי החזון איש וזה, ולא קיבלתי גיבוי, הרב דודקביץ', במקום שיהיה יגבה אותי, ואז הוא אומר, כן, גם אנחנו עם היין לא נותנים, כן נותנים, לא משנה, כתוב במחבר שכן. עכשיו רגע, כן, זהו, לא נעים לי להיאבק את זה, שאני לא חשוב שאני לוי, שבגלל שאני לוי אני אומר שיש מצווה לתת, אבל יש המון ספרים שמשמע מהם ככה, אם זה כמו שאמרתי השולחן ארוך, זה אין מה להתווכח. יש ספר ארץ החיים של הרב חיים סיטהון, הוא היה רב מרבני צפת, רב חלבי ממוצא חלבי אמנם, אבל הוא חי בצפת, וגם הוא כותב שיש מצווה לתת ללוי, וגם הרב קוק בסידור שלו כותב שיש מצווה לתת ללוי, וגם באחת מהאגרות שלו, אני לא זוכר בעל פה, הוא כותב שיש מצווה לתת ללוי, וגם הרב מרדכי אליהו, להבדיל בין החיים לחיים, הורה למכון התורה והארץ שיש מצווה לתת ללוי, וגם הרב עובדיה יוסף בסידור שלו כותב שנותנים ללוי, ואני לא זוכר הרב פרנק זצ"ל אמר שיש לתת ללוי, רבני ירושלים, שימו לב, ועוד ועוד ועוד, אבל החזון איש הוא מאוד התקבל בפסיקה, ולכן קרן ירושלים לא חושבת שלא צריך לתת ללוי. אוקיי, אז מי שרוצה לצמוך על זה ודאי שיכול, ואין בעיה, והכל, אני רק נותן רקע לעניין הזה. זה דבר אחד שחשוב ככה לדעת. עוד דבר, אם תשימו לב להבדלים של הנוסח, לא קיבלתי ואני לא רוצה, אני רק מדבר על עצם האמת. לא, בסדר. אני אומר לך, לא, אני אגיד לך למה, אבל אם אתה בקרן ירושלים של הגוש, אז הם פותרים לך את הבעיה כמו את מעשר אני. הם אומרים, תוסיף קצת כסף, כמה אתה חושב שתהיה לך מעשר? בערך כמו מעשר אני, כן? אתה אומר להם דוגמה, נתת נתונים. 10 עצים, הם מניבים פירות אלו ואלו ואלו. אז אני אומר לך, טוב, אתה מלווה ללוי שלנו, המיוחס שלנו, איקס כסף, ותקזז לו כל פעם. הם, אבל אני לא יודע בדיוק למה, בניגוד לעני, שהעני לוקח את זה לעצמו, אז הם אומרים, הלוי מתחייב לתת את מה שנתת לו לצדקה. אז כנראה שגם הם ככה לא רוצים שהלוי... כן. היום זה הפוך, אני חושב.
זה לא בטוח.
טוב, בסדר, זהו. זה נקודה אחת. אז אם שמתם לב, יש עוד הבדל, כשמחללים מעשר שני, חבל, אין הרבה זמן לדבר על זה, כי על מעשר שני יש הרבה פרטים חשובים. אבל בנוסח, מי שנמצא בקרן ירושלים, הוא מחלל מעשר שני, אז הוא אומר, המעשר שני מחולל על מטבע של מעשר שני של ממונה הקרן. הוא לא מוסיף חומש, הוא לא מוזכר שם חומש. בקרן של הגוש מוזכר שם הרבע הזה שאמרתי, או החומש, זה לא משנה, כן? למה? כי בקרן ירושלים הם לא נותנים לי בעלות על הכסף. הם נותנים לי רשות, בגלל שאני משלם להם כסף, לחלל על כסף של הרב שאול רייכנברג. לא משנה, אני מכיר אותו, אתה מכיר אותו? יצחק, אתם לא קשורים. הוא יסודות, כן, ממושל יסודות, כן. אולי הוא כבר ירושלמי היום. בכל אופן... זאת אומרת, הקרן של ירושלים, יש דין, הרי הפסוק אומר, אם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו, אז רק אם אני מחלל פירות שלי על כסף שלי, אבל אם אני למשל אומר לך, תעשה לי טובה, אין לי כסף, אני יכול לחלל את הפירות שלי על הכסף שלך, אני לא מוסיף חומש, וגם הפוך, אם אתה אומר לי, תעשה לי טובה, תחלל לי את הפירות שלך, את הפירות שלי על הכסף שלך, כן? אני אומר לרב גולדשן, תחלל לבקשה את הפירות שלי על הכסף שלך, אז אני לא נותן חומש. אז היות וקרן ירושלים לא נתנו לי בעלות על הכסף, הכסף הוא של ממונה הקרן, ואני רק קיבלתי רשות לחלל, אז לכן לא מוסיפים חומש. לומר את זאת, הקרן של הגוש היא קרן שבעצם יש לי כסף שם. במרכאות כלומר, כשתניסה למשל ביום שני לדוגמה לגוש קטיף, אם מישהו ייסה לדוגמה, כן? יכול לבוא אליהם להגיד לה, איפה הכסף שלי? כן. ומזכיר לי את האיש שבא לבנק ו... אמרה לה, זה אני בא, רוצה לראות את הכסף, אמרה לה, זה, אז אמרה לה, תביני את הכסף, בקטור רב הייתה, אז הפקידה, לא יודע מה לעשות. בא מנהל אמר לה, תוציא כסף, תראי לה, אמרה, את רואה, יש שקרנית, אני אמרת לך שהכסף שלי היה במגירה, אני ראיתי, כשנתתי לך כסף, את שמת אותו במגירה. כן, אז זה, אוקיי, זהו, זה כל הסיפור כולו על רגל אחת של הנושא של מעשר שני. יש כמה דברים שצריך היה להגיד אותם, אבל ככה אני אעשה אותם ממש בלפלוף מהיר מאוד. כדאי מאוד להיות מנוי בקרן. מכמה וכמה סיבות. הסיבה המרכזית שהייתה פעם, שהיא היום אולי לא כל כך רלוונטית, זה הנושא של השער המשתנה, גם פה אמרו, של הערך המשתנה של הפרוטה. מי שזוכר בשנות ה-80, תשמ"ב, משהו כזה, הערך של הפרוטה היה משתנה חדשים לבקרים, ואתה לא מצליח אפילו לעקוב אחרי זה. אז הקרן היא מעודכנת. הקרן יודעת, היא מעודכנת, הם פותרים לך את הבעיה, הם שוברים את הראש, אני מנוי על הקרן, והנה, כמו שאמרתי, אם אמרתי כל שאני מחלל על 5 אגורות שלי ומסתכם כל פעם במסילה, אם על שקל אחד ופעם ב-40 פעם, אם על מטבר, אני בקרן לא מחזיק כסף, את ההפרשה של האחוז ומאה אני חייב להפריש, את הנוסח אני חייב לומר, אבל אני לא חייב... אבל אני לא משאיר לי מטבע, אין לי מטבעות כבר, לא קופה, לא קופסת גפורים, לא כלום, הכל מחולל על מטבע שיש לי בקרן. אז הקרן יודעת בדיוק כמה זה פרוטה. זה סיבה מספר אחת. סיבה מספר שתיים, שלא אמרתי אותה, אבל כי רציתי להספיק לזה, יש רמות חיוב של הפרשות רמות ומעשות, רמות שונות. גם עכשיו, אני החזקתי עגבנייה, גזר ותפוח, צריך לשים לבודד, תפוח לבד וירקות לבד, כי שיטת הרמב"ם היא שאילנות, כל האילנות זה דאורייתא. בזמן שנהגו דאורייתא. אז גם אם היום זה ברבנן, אז זה חד ברבנן. בעוד שירקות, זה תרי ברבנן. ואם אני קונה, זה לקוח ולא שלי, אז זה גם ברבנן, יש רמות שונות, ואם זה דגן תירוש ויצהר, אז זה הרמה הכי גבוהה לכול העלמה. אז יש רמות חיוב שונות. עכשיו, יש דעה שאומרת, כך כותב הרב קלמן כהנה זצל בשם רב שלום זמן אוירבך זצל, אם אני לא טועה בעמוד למד ב', אבל אני אומר את זה על סמך הזיכרון, שאם אתה מפריש רמות חיוב שונות של מעשר שני על אותה פרוטה, זה לא תופס. זאת אומרת, אני צריך להחזיק איזה ספרי של פרוטות. פרוטה ששייכת לרמה הדאורייתאית, פרוטה ששייכת לרמה של הירקות, פרוטה ששייכת לקנוי, פרוטה ששייכת לתרד ברבנן. אז באמת הוא כותב כאן ככה, במעשר שני יש את חיובו, יש חד ברבנן, ויש שיש בו תרד ברבנן, ולפי הערתו של הגרשש אוירבך, אין זצל, כאן הוא כותב שליטה, אין מעשר שני של פירות בעלי דרגות שונות של חיוב נתפס בפדיונו בפרוטה אחת, על כן כשפודה מעשר שני מכמה סוגים שדרגות חיובם שונות, יאמר בפדיונו נוסח בללן, מעשר שני שיש כאן, כל דרגת חיוב בפני עצמה תהיה מחוללת על פרוטה אחרת. אז אם זה שלי פרטי, אני צריך להחזיק לי הרבה פרוטות, אני גם לא מבולבל לגמרי. אז הדרך היא, אם אני בקרן, אני אומר על דרגות חיוב שונות שיש... כן, 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 זהו, אז זה סיבה מספר 2, כן, זה סיבה מספר 2 למה להיות ממונה בקרן, אחד הפרוטה הזה וזה. עכשיו, דבר שלישי ולפני האחרון, דבר שלישי ולפני האחרון, זה הנושא של פרוטה חמורה, אני אגיד זה ממש במהירות הבזק, אם יש לי מעשר שני בסדר גודל, שערכו פחות מפרוטה, שאולי זה לא כל כך מצוי, אבל בבית הפרטי שלי שוב זה יכול להיות מצוי, אם אני כתבתי איזה שתי קלימנטינות, שלוש קלימנטינות, אז המעשר שלהם זה כמה פלחים, זה פחות משתי אגורות, לי בוודאי זה עולה פחות. אי אפשר לחלל מעשר שני שהוא פחות מפרוטה, ויש דעה עוד יותר מחמירה, שאם החומש הוא פחות מפרוטה אי אפשר. עכשיו החומש זה אני אפה, זה עוד בעיה. אי אפשר לחלל אותו על מטבע הרקע. אתה חייב לחלל אותו על מטבע שכבר הולבש עליה פעם. זה נקרא, מושג הזה, זה נקרא מעות אחרונות. הסוגיה בשלמותה מופיעה בבב המציע בדף נון ג' אם אני לא טועה, וסימנך גן. שם מופיעה הסוגיה הזאת של פרוטות, של מעות אחרונות. זאת אומרת, אם אני חיללתי מעשר שני בשיעורים מסוימים, הרי בזמנם היית מחלל לפי הערך, על איזה מטבע של, אני יודע מה, המטבע הגדולה של, נו, שהוא שמו, המטבע האירופאית, יורו, כן? חיללתי עליה ונשאר בה קצת כסף חולין, אז עליו אתה יכול לחלל את המעשר שני. אבל הנה, אז היום אני מחלל אומנם על פרוטה, אין על מה שיתפוס. אז מה עושים? אז צריך שמטבע שמולבש עליה כבר, אבל פה בהסתייגות, בתנאי שמה שמולבש עליה הוא ברמת חיוב יותר גבוהה ממה שיש לך עכשיו. פור אקזמפל, אם אני מחלל ענבים פחות משווה פרוטה שיש לי בשיח שלי שבבית, על מטבע שחיללתי עליה בעבר מלפפונים, זה לא יתפוס, אני צריך מטבע חמורה יותר. זה המושג של פרוטה חמורה. אז מה אני עושה? או שבלה. כן, ענבים, כן, או שבלה. אז מה אני עושה? אני הולך לחקלאי מן השורה. זאת אומרת, מה האידיאלי? הייתי צריך ללכת לחקלאי מן השורה, להגיד לו, בטח חיללת פעם דגן, תירוש או יצהר על מטבע. תעשה לי טובה, תן לי אותה, או שתמכור לי אותה, לא משנה מה. ואז יש לי עכשיו, הבעיה הזאת של הפרוטה חמורה במישור הפרטי שלי, היא עלולה להיות בעייתי. שם אין לי בעיה. שלוש סיבות למה כדאי להיות ממונה בקרן. סיבה רביעית ואחרונה היא לא רלוונטית לאנשי קרני שומרון ולא לאנשי כפר לקף, זה רלוונטי רק לאנשי ירושלים שבין החומות. לפי ההלכה אי אפשר לחלל מעשר שני בתוך ירושלים שבין החומות. אם המעות וגם הכסף פה, אתה לא יכול לחלל. אתה כן יכול לחלל אם המעות הם לא בירושלים. אז אם אני ממונה בקרן ולא בקרן גם הקרן הירושלמית היא לא בעיר העתיקה, כן? כי מסוכן בעיר העתיקה, כי זאת האידיאולוגיה שלנו, איפה שמסוכן, אנחנו עוזבים. פולין היה מסוכן, אחרי השואה, ברחנו, ממש בזמן, אחרי שהלכו לנו 6 מיליון. באמת, מצוין. בקיצור, כל מקום מסוכן, אנחנו עוזבים זה, אז כולל ירושלים, אני חושב שהאחוז הנספים בירושלים, באינטיפאדה, היה הכי גבוה מכל העולם, ולא חשוב, אז אני, אם אני בקרן, אין אם זה בירושלים או אין אם זה בגוש קטיף, אז אני, כן, זה לא נעים, לא אכפת לי בעצם. אז אני מחלל, אז אני יכול לחלל גם בירושלים, זה סיבה ירושלמית, זאת אומרת לאנשי ירושלים. טוב, זה איך אומרים, זה היה 60 דקות של המעשרות במהירות רבה. יין, אותו דבר, אבל לא יכול להתייחס לזה. אמן.